התרגות של פורים נמצאים בצד אחר של הישיבה, בסדר גמור, ככה
נתן פתרון.
כן, נתן פתרון. שפצורים זה לא רק בצבא.
בסדר,
יש לך בקשה על המים. יש לי כרגיל לרב עד 7 ו-12.
סמן לי,
אני אסמן לך.
סמן לי כבר ב-7 פעם ראשונה.
ב-7? אוקיי, בסדר יום.
לפי ניסיון של רב שנים, תשומת הלב למגילת אסתר נגמרת פחות או יותר עם תליית המן. חמת המלך שכחה, גמר. לא שמים לב למה שקורה אחר כך, מרוב רעשים ומרוב תהפוכות. פרק ח', ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. מרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מעולה, ויעשר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן. זהו, אפשר ללכת הביתה, אפשר ללכת לשתות. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו. מה? מה זה? על מה? להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב? היא הלכה עוד פעם לחצר הפנימית. למה? ואתה קום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו. וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, תראו מה זה, ייכתב להשיב את הספרים מחשב את המן בן עמדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי יכחה אוכל איתי ברע אשר ימצא את עמי, ויכחה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. לא קרה כלום. המן נתלה על זה שהוא שלח את ידו באסתר המלכה. זה הכל. המלך, היה סכסוך בין שני פקידים, אתם מבינים? זה המן רצה את מרדכי, ומרדכי הצליח להפיל את המן. זהו, גמרנו, נהפוך. אבל מה? הפקודה נשארה פקודה. החוק נשאר חוק. הספרים בתוקף. יש בדיחות על הגיהנום הישראלי, שאף פעם שום דבר לא עובד שם לפי מה שצריך להיות, כן? ולכן כדאי ללכת לגיהנום ישראלי, כי שם שעה זה לא שעה, ותנור זה לא תנור, וטמפרטורה זה לא טמפרטורה, ושום דבר לא עובד לפי החוק. בממלכת הטבעת אין דבר כזה להשיב ספרים. אם פעם אחת ישיבו ספרים או לא יקיימו חוק שיצא חקוק בספרים ונשלח לכולם, איש לא יקיים פקודות. אף אחד לא ב-127 מדינה, במשתאות, בכל מיני תהפוכות. מה שנחתם, נחתם. אין מה לעשות. עד חצי המלכות יפה מאוד, אבל זה החצי השני. אי אפשר להשיב את הספרים. איכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי, מולדת במקרא זה משפחה. אצלנו זה נהיה ארץ מולדת, הפכה להיות מולדת. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים. נכון, הכל בסדר. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיכמו בטבעת המלך, הטבעת אצלכם. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אין להשיב. הוא מסרב לבקשה שלה. אי אפשר להשיב ספרים. זהו. שם יש הרבה מקום ואין בעיה לעבור. חבל שתעמדו. הפוך הוא לא כולל גזירה כזאת.
לעמוד כל השיעור.
אי אפשר להשיב ספרים, אין דבר כזה. בממלכת הטבעת, מה שנחתם, נחתם. אין ביטולי חוקים, זה, אין בית משפט עליון, אין, מה שנחתום, חתום. ותבינו גם למה. אנחנו בקושי מצליחים לנהל בבלגה שלנו מדינה קטנה, בקושי. איך אפשר לנהל ממלכה של 7 ו-20 ו-100 מדינה אם כל פעם יהיו ביטולים? פשוט אי אפשר. אסתר רצתה למנוע את ההתנגשות, למנוע את הרעה, לעצור, להשיב את הספרים. היא לא רצתה את האימות. היא סיכנה את חייה פעם שנייה אל החצר הפנימית, אחת אותו להמית, לבד מאשר יושיט לו, תקראו, תשפשפו עיניים, איזה התחנונים של הפעם הראשונה לא מתקרבים, אלה התחנונים הגדולים. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות ושרי המדינה אשר מרדו והדכו, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבם ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. זה מה שהשתנה. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויכתוב בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש, החשדרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. מותר להם להתגונן לפי החוק. לאלה מותר לעצור אותם ולהתקיף אותם ולעשות מה שהם רוצים. ליהודים מותר להתגונן לפי החוק המלכותי יום אחד. זה דמעות בעיניים, חברים. להיקהל ולעמוד על נפשן, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, לא סתם אחרים, אלה שמתקיפים אותם. טף ונשים ושללם לבוז. מי שמתקיף אתכם ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 לחודש אדר. באותו היום שבו נכתב בספרי המן שאי אפשר להשיב אותם, כי אין, זה בממלכת הטבעת מה שחתום חתום, באותו יום שבו נתן המלך לאויבי היהודים להינקם מהם, נתן המלך רשות ליהודים להתקהל ולעמוד על נפשם. זהו. בצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים ורוכבי הרכש החשדרנים יצאו מבועלים ודחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. שמה? שמותר ליהודים להתגונן לפי החוק. וואו. זאת אומרת, לפי הספרים הראשונים היה מותר רק לאויבי היהודים להרוג בהם. ויהודי שהיה מתגונן ועומד על נפשו והורג את אויבו היה מואשם ברצח. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססן ועיקר. על מה? על הרשות להתגונן לפי החוק. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים משתה ביום טוב. כבר נפרעה, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. זאת אומרת, כבר הריחו כל מיני אנשים בשטח שהיהודים הולכים לנצח, כי יש להם רשות לפי החוק להתגונן. וב-12 חודש וחודש אדר, ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, שהתנאי לזה הוא שיש רשות להם להרוג ואין רשות ליהודים להתגונן, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהמה בסניהם. בעצם מה? זה, הספרים זה תיקו. הספרים זה אלה יכולים להרוג ואלה יכולים להרוג. מה היו תוצאות המערכה? אבל נפל פחדם של היהודים. נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנסעים את היהודים הבינו את הרמז, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות, כי איש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויסו ושונאיהם כרצונם, ובששנה בירה הרגו 500 איש ואת 10 בני המן, ובביזה לא שלחו את ידם, בניגוד לפקודה ההיא של הריש של המן הרשע שהושללם לבוז. אם כן, מי שמכיר את תולדות האנטישמיות יודע שפרעות ביהודים יש להם דפוס קבוע. יש להם דפוס קבוע בכל ההיסטוריה. לרוב אין אגרות וספרים כתובים. לרוב זה רק קריצות עין והבנות שבעל פה. אבל החוק של המדינה זז אחורנית, מסתק מהשטח, ומאפשר לאויבי היהודים לפרוע בהם פרעות. כל יהודי ידע שאם הוא יהרוג את אחד מאויביו הוא יועמד לדין באשמת רצח. ולכן היהודים היו חסרי אונים. דוגמה אחת, הנציב הרומי האחרון הרשע פלורוס רחב מקיסריה לסבסטיה עם כל אנשי חילו, כל המשטרה, ביום חמישי לסוף שבוע בסבסטיה, והשאיר את העיר כך. והם הבינו בדיוק, והיה פוגרום ביהודים. בשביל פוגרום לא צריך אוקראינה או גרמנים נאצים, זה הכל התחיל כבר בימי בית שני. ביום ראשון חזר כמובן החיל פלורוס עם החיל שלו ועשה סדר, השליט סדר. אתם יודעים שכוחות שלטון תמיד משליטים סדר, ואם מישהו עשה בעיות מהיהודים אז מיד הוא נעצר ונשפע. ככה זה היה בכל מקום. זאת אומרת, נתנו פסק זמן, יום, יומיים, שלושה, מראש היה מתוכנן, היה מדובר בין לבין, שהחוק מאפשר, עוצם עין, נותן מרחב לאויבי היהודים לשלוט בהם, וליהודים אין זכות להתבונן. זה היה משהו קבוע. מגילת אסתר גם מנסחת בצורה הכי בוטה שאפשר את האנטישמיות, את האמירה הבסיסית. המן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם. אדוני המלך אחשוורוש, אתה מלך על 127 מדינה, מה יש מהודו ועד כוש חוץ ממך? רק היהודים. מצרים יש רק במצרים, אשורים יש באשור, בבלים יש בבבל, יהודים יש בכל מקום. ככה זה מתחיל. דתיהם שונות מכל העם. במצרים הם לא מצרים, באשור הם לא אשורים, בבבל הם לא בבלים, בפרס הם לא פרסים, בכל מקום הם שונים. כולם יודעים שהם שונים. שם המחשה, אלכסנדר מוקדון מסופר שאישר ליהודי אלכסנדריה לא להשתתף בחגים של העיר אלכסנדריה שהיו מוקדשים לאלים של אלכסנדריה, והיה בהם קורבנות לאלילים של אלכסנדריה, והיהודים אם שמרו על דתם לא יכלו להשתתף. מי שלא ישתתף בחגיגות של העיר הוא בעיה. אם יש איזה מחלה מתפשטת באלכסנדריה, אז מי השם? אלה שלא הקריבו את הקורבנות לאלילים של העיר. האנטישמיות המתועדת, הכתובה בספרי הגויים, הופיעה ראשונה באלכסנדריה ובימי בית שני. אלכסנדר מוקדון דווקא כשליט חסד אישר ליהודים את הזכויות המיוחדות שלהם, שהם לא חייבים להשתתף. זאת אומרת, זה קדם לאלכסנדר מוקדון. ליהודים הייתה, שליטי החסד נתנו להם את האישור הזה. שליטי הרשע רמזו לאויבי היהודים, תראו, כל האסונות באים בגללם. מתי התחיל כל הסיפור הזה? עד חורבן שומרון, עם ישראל היה בארץ ישראל. מחורבן שומרון התחילה התפוצה והגלות, התחילה הישראלית ואחר כך היהודית, אבל כל זה היה בתנועה. דווקא אחרי הצהרת כורש ודווקא אחרי דריווש, אחרי האישור לעליית יהודים ליהודה ולשיקום בית המקדש ובנייתו על ידי דריווש, הוכרה סופית, אלה שעלו ליהודה עלו ליהודה, אלה שנשארו נשארו. מתי נפל הפור במובן הזה שישנו עם אחד מפוזר מפרד בין עמים יכולים להיות מפותח? בדיוק כאן, חשברוש בן דריווש. אבל בדיוק. וברגע זה אפשר לומר למלך, היהודים בכל מקום. זה, אגב, הצהרת כורש לא קראה לכל היהודים לעלות. מי וכם מכל עמו, יהיה השם אליו עמו ויה. מי שרוצה. היהודים לא חזרו כולם ליהודה, הם נמצאים בכל מקום, והם בכל מקום שונים מסביבתם. וכך יש מקעוד ועד כוש רק המלך והיהודים. זה מאפשר שני פתרונות. הפתרון האחד, שבמגילה הוא נקרא מרדכי, יהודים שמעדיפים להשתלב, כולל בשמות פרטיים, גם אם הם שומרים כל המצוות שאפשר לשמור, הם משולבים בתוך התרבות, בתוך הפוליטיקה. יש לנו עדויות על הרבה יותר מזה. במצרים, הפרסים ולפניהם הבבלים ולפניהם האשורים לא סמכו על המצרים כל כך, כי היו מרידות. וסמוך לאסואן, לגבול הדרומי עם סודן, הם הושיבו מושבה של היהודים ביב, שבנו להם גם איזה מקדש קטן, אגורה, והם היו חיילים. הם שמרו על הגבול הדרומי של האימפריה. הם היו שם כבר בימי אשור. האימפריה העדיפה לסמוך על היהודים מאשר לסמוך על המקומיים. כי המקומיים, הבבלים ימרדו, המצרים ימרדו, היהודים יהיו נאמנים. זה הפתרון האחר, או הראשון אפילו. אם יש יהודים בכל מקום, והם זריזים, והם מתמצאים, ויש להם שפה משותפת ביניהם, והם לא מתארים ולא מתערבבים, והם לא כמו המצרים ולא כמו הבבלים ולא כמו האשורים ולא כמו הפרסים ולא כמו אף אחד, אבל ביניהם יש תמיד שיח, ויהודי שיגיע מהודו לכוש או מכוש לעוד תמיד תמיד ימצא את בני עמו, ויש סוחרים ביניהם, ויש מביני פוליטיקה וזריזים וחכמים ביניהם, אז למה לא להסתייע בהם? ותיקחו את זה ותלכו עם זה לאורך כל ההיסטוריה, ותמיד תמצאו את המלך כלשהו, לא חשוב. חשברוש פה זה רק דוגמה אחת, ראשונה. את המלכים שאמרו, עדיף לנו להסתייע ביהודים. רווח כפול. הם נאמנים. הם נמצאים בכל מקום. ויותר כדאי לסמוך עליהם מאשר לסמוך על, על הרעים שבכל ארץ שכל הזמן מחפשים למרוד. הצד ההפוך של הסיפור הזה זה את דתי המלך אינם עושים. אתה חושב שהם נאמנים לך, הם נאמנים רק לאמונה שלהם לאלוהים אחד, הם לא סופרים אותך. כל מה שהם אומרים לך מילים יפות ויושבים בשער המלך ומדברים יפה ומדברים בשפה שאתה רוצה לשמוע, זה הכל, זה הכל רק כיסוי. באמת הסכנה האמיתית לאימפריה זה לא המצרים ולא האשורים ולא הבבלים ולא כל אלה שמורדים בכל מקום, כי רק היהודים יפרוסים מקצה ועד קצה ורק הם מסוכנים באמת. זה המן. המן מנסה לשכנע את המלך שלסמוך על היהודים זה סיכון ברור. ש... עכשיו המלך מתלבט, המלך לא בטוח. בין הפוליטיקה של להישען דווקא על היהודים לבין הפוליטיקה של לרדוף את היהודים, זה לא רק המלך הזה, המוני מלכים התלבטו ותמיד היו מצד אחד המנים, מצד אחד מרדכי. מה שהיה רק בפעם הזאת זה שהגזרה נגד היהודים נכתבה בספר בחוק, והאישור ליהודים להתגונן גם הוא נכתב בספר על פי החוק. שניהם נחתמו בטבעת המלך. ברוב ההיסטוריה לא נכתב שום דבר, נתנו לכולם להבין אף פעם לא הייתה ליהודים זכות להגנה עצמית. אני אומר אף פעם, אולי זה לא מדויק, היו כמה מקומות נציבים בצפון ארם נהריים רחוק מבבל, נציבין הייתה עיירה עם חיל משמר יהודי, היו מקומות של היהודים, היה חיל מצב וחיל משמר וכוח צבאי להתגונן, היו, אבל אלה הם המקרים החריגים. אפשר לכתוב עליהם עבודות יפות. הכלל הרווח ברוב רובם של המקרים היה שאין ליהודים זכות להתגונן, בוודאי לא באופן רשמי וחוקתי. לכן המגילה הזאת היא בעצם ההתחלה של הגלות כתופעת קבע, לא 70 שנה. כי אחרי 70 שנה כבר אלה שחזרו חזרו ואלה שנשארו נשארו. זה עבר. עכשיו הגלות היא תופעת קבע. זה לא ספירה של 70 שנה, זה לא מחכים לחזור הביתה. ודווקא מפני שאלה שחזרו חזרו. וישנו עם אחד מפוזר ומפורד, זה הפך לתופעת קבע, זאת הגלות הארוכה. והנה התופעה, מצד אחד המן, מצד אחד מרדכי, שתי אפשרויות פוליטיות, המלכים מתלבטים וכל המתח ביניהם, והיהודים צריכים לדאוג שהם יהיו במקומות הנכונים, בשמות הנכונים, עם האוזניים קרויות, כדי להפוך את גזירות האויבים. ופה היה משהו מאוד מאוד חריג, שהכל נכתב בספרים. למה היא מבקשת עוד יום? ביום ההוא בא מספר ההרוגים שם בריאה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת עשרת בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? עוד אין לו הדיווחים. ומה שאלתך ואינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש? היא מבקשת עוד פעם, היא באה אליו שוב. ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. למה? זה בדרך כלל כן, היא לא רצתה את כל האימות, אז למה היא רצתה עכשיו עוד יום? הם יודעים ללא צל של ספק שאויבי היהודים מכינים את הנקמה הגדולה, ושהזדמנות כזאת לתת ליהודים להתגונן לפי החוק לא תשוב. הם יודעים את זה בשושן אווירה, זאת האווירה. אויבי היהודים מכינים את הנקמה הגדולה. אם יינתן גם מחר, הם יבינו שהסיפור נגמר. זאת הסיבה שהיא מבקשת עוד יום, ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, את עשרת בני המן תלו. זאת ההכרעה, היא מבקשת הכרעה. אם כבר ימות, אז אנחנו היהודים זקוקים להכרעה, ומזה בא הפורים הכפול הזה. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, והרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. זה מוסר יהודי מימי יהושע ואחן, לא ניכנס לזה, מימי אברהם אבינו, כן? הם ייקחו חלקם, הוא לא, לא ייקח מסרוך מחוט ועד סרוכנה. ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר בנות המלך ניקלו, ועמוד על נפשם, נוח מאויביהם, והרסונים 5 ו-70 אלף, ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. היהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 בו, ו-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. פה נגמרת המגילה. סיפור, המגילה, נגמר. אני מוכרח לומר משהו לפני שנקרא את החלק האחרון. אמרתי, דיברתי על האנטישמיות הקלאסית, מבית שני ועד תמול שלשום. יש חריג אחד, וזה הנאציזם. היחידים שכתבו בספר, כתבו בחוק, הכל, לא ליום אחד. היחידים שלקחו את גזירת המן כלשונה, לא ליום אחד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בכל המדינות שיש להם ידם, טף אנשים ושללם לבוז, להפקיע את הרכוש היהודי. מילה במילה הגזרה הנאצית כתובה בתנך. זה לא יאמן. שום מרדכי לא היה שיכול לעשות שום דבר, שום אסתר לא יכלה לפתות שום אחד. זה היה חסום, השערים האלה היו חסומים לחלוטין. פה ושם ניסו לשחד מישהו נמוך דרגה, זהו, זה היה נעול. זאת אומרת, נס פורים תפקד משושן הבירה לאורך ההיסטוריה, עם כל הפוגרומים וכל הפרעות, נס פורים עדיין תפקד. לא שנתנו זכות ליהודים להתגונן, אבל איכשהו יהודים ברחו מפה, לשם, משם, לפה. תמיד היו כאלה שנטו לפוליטיקה שמעדיפה להיעזר ביהודים ולהסתייע בהם. והיו מקומות שהפתרון היחיד היה באמת תמרת דת. היחידים שלא היה שום פתרון, לא היה אזור המרת דת, לא מעניין שום דבר, לא כלום, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף אנשים ושלולם לבוז. זה הנאצ. ולא ליום אחד, אלא לאורך השנים. ושום תכסיס פורימי, שום דבר מכל מה שהמגילה מתארת לא קרה שם, וגם לא יכול היה לקרות, הכל היה חסום. ובעקבות זה, בעקבות זה, באיחור של שנים קריטיות, שזה נושא לעצמו חמור וקריטי לעצמו, אבל באיחור קריטי של כמה שנים, אבל 3 שנים אחרי שהתנורים קבעו, החליטה מועצת האום, האומות המאוחדות, על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לא חשוב עכשיו חלוקה, התנאים זה סיפור שני. עצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל פירושו זכות חוקית ליהודים להתגונן על פי החוק הבינלאומי, ולא ליום אחד. זהו. זה פעם ראשונה מאז המן ומרדכי שום דרך של מרדכי ואסתר לא יכולה לעשות כלום. והתגובה של האומות המאוחדות אחרי הניצחון על הנאצים ואחרי הכרזתם, אחרי שתלו בנירנברג את עשרת בני עם, עשרה ממש, שזה לא יאמן בכלל כל הדבר הזה. הרי בנירנברג הוציאו להורג עשרת בני אמן כאלה בדיוק, עשרה פושעים נאצים מהשורה הראשונה. החליטו לתת ליהודים זכות להתגונן באופן קבוע, שזה בדיוק מה שעומד מול הגזרה הנאצית של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים תחת אנשים של עולם לבוס, בלי גבול ובלי שום יכולת להתגוננות אף פעם. וכך קרה הנס הזה, שגם מה שאסתר אמרה כבר לא נכון. הלו אסתר אמרה בפעם הראשונה שרק על החיים, רק על החיים היא מבקשת. הפסוק שקשה לי ביותר בכל המגילה כולה כישראלי: תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, פרק ז' פסוק ג' וד', כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כן הצר שווה בנזק המלך. אני קורא את זה, הגרון נסתם, משהו צועק בי, אני לא מסכים. אסתר, למה אמרת את הדבר הנורא הזה? מה זה לעבדים ולשפחות? מה עם יציאת מצרים? התודעה היהודית הגלותית בוקעת פה בכל עוצמתה. ויתור גמור על יציאת מצרים, ויתור על חירות. אם זה רק לא כבשנים, אנחנו לא דורשים שום דבר. זה נורא, זה חונק, זה מזעזע, זה לא כתוב בירמיהו, ביחזקאל, בירמיהו כתוב 70 שנה. ואילו לעבדים ולשפחות נמכר מחרשתי, זה ויתור על פסח, על מימוש יציאת מצרים. וזה נכון, יהודי הגולה ויתרו על זה בתודעה, היא אומרת את זה ברור. ואני רק יכול לומר לעצמי, נו טוב, ישראלי עם ראש מורם כבר לא יכול להבין את אבותיו שבגולה. נכון, מה אני עושה? אני לא מבין, קשה לי להבין, להזדהות ובדי אינני יכול. אבל גם בזכותם אנחנו פה, גם בזכותם אנחנו פה. ברגע שבא אמן הנאצי ושום דבר לא עצר את זה, היהודים קיבלו זכות להתגונן לפי החוק, וכבר לא לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. חוזרים אנחנו בעצם המקבילה של פורים בזמננו, זה יום השואה ויום העצמאות. מי שאומר שכל החגים יתבטלו חוץ מפורים כי כתוב וזכרם לא יסוף מזרם, לא עלה בדעתו לא אמן הנאצי ולא תקומת מדינת ישראל. זה פשוט היה מעבר ליכולת לחשוב על דברים כאלה. כן, אני אומר בדיוק הפוך, הגלות נגמרה, הגלות האחרונה חרבה, אין גלות, יש היום רק תפוצה, דיאספורה. אין גלות, הגלות נגמרה. הגלות הייתה כל עוד נס פורים יכול היה לתפקד איכשהו. אם זה לא מרדכי ואסתר, אז זה אלף ואחד דרכים אחרות, כולל בריחה ושינוי מקום וכן הלאה וכן הלאה. אבל ברגע שזה נגמר, זה נגמר לעולמים. אין עוד, מה שיש זה יום השואה ויום העצמאות, כלומר המן עד הסוף וזכות להתגונן עד הסוף, שזה בדיוק סוף המגילה במשמעות של קיומנו היהודי היום. ואנחנו לא נחריש על עבדים ושפחות, אין דבר כזה, אנחנו, יש לנו זכות חוקית להתגונן על פי החוק הבינלאומי, נקודה. שימו לב אגב, שהעולם כולו עומד ומשקיף וצופה בנו, שמה היהודים יעברו, היהודים בישראל, מדינת ישראל תעשה משהו שהוא חורג מהרשות הזאת. זאת אומרת, לא מסתכלים ככה על אף אחד. אף אחד בעולם לא מסתכלים עליו ככה ברמה כזאת של משקפות, תקשורת, כל האינטליגנציה, משהו, תופעה שהיא תופעה שאי אפשר להתכחש לה. הם בודקים עם הרשות שהם נתנו לנו, האם אנחנו עומדים בכללים הבינלאומיים של הרשות הזאת, כי זה שהיהודים קיבלו רשות להתגונן לפי החוק הבינלאומי, לא אומר שמותר להם לעשות כל מה שהם עושים כל העמים כולם. העמים כולם עושים את זה כי הם ככה, כי הם, זה בטבעה. היהודים קיבלו משהו מיוחד והם צריכים לעמוד בכללים. זה כל כך מובן בתקשורת העולמית, כל כך פשוט בין הידידים שלנו, אני לא מדבר על האויבים. זה פשוט לא יאומן. למה אמרתי שהמגילה נגמרת בפרק ת' פסוק י"ח? על כן היהודים הפרזים, כתיב פרוזים, היושבים בערי הפרזות. בלשון הגמרא, פרזים מן דחר שמה היו. לא כתוב במגילה, בסיפור המגילה לא כתוב פרוזים ופרזים. המילה הזאת לא הופיעה עד כה. איך היה צריך להיות כתוב על פי לשון המגילה? על כן היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש עושים את יום 14. על כן היהודים הפרזים והפרוזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 וחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. מאיפה זה בא? זה לא בא משושן. שושן היא לא פרזים, ובשום מקום אין דיבור על פרזים, וזה לא מושג. ובמגילה עד עכשיו מדובר רק על היהודים אשר בשושן והיהודים אשר בכל מדינות המלך. המקום היחיד שיש לזה משמעות זאת ארץ ישראל, כי שם על פי מה שכתבה תורה בפרשת בהר, על פי מה שלנו במשניות ערכים, יש בתי הרי חומה ויש להם כללים אחרים מאשר לבתי החצרים. עכשיו זה נכון שזה היה בהרבה מקומות, אבל ההגדרה הזאת כהגדרה תורנית, הלכתית, משפטית, זאת הגדרה של ארץ ישראל. ולכן לדעתי האגרות, חילופי האגרות בין ארץ ישראל לבין שושן מתחילים כאן. זאת אגרת מארץ ישראל. שני התלמודים מדברים על חילופי אגרות בין ארץ ישראל לבין שושן, אבל חשוב לראות איפה זה מתחיל. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 חודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב משלוח מנות איש לרעהו. זאת איגרת שקיבלו מרדכי ואסתר מארץ ישראל. זאת דרך היחידה לדעתי להבין את ה... זה קטע מאיגרת, קטע מאיגרת. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, הוא מגיב לסיפור הזה. וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים. אצלו אין פרזים. המושג הזה לא קיים. יש קרובים, יש רחוקים. מקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו הם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון ושמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ושלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מרדכי רצה יומיים. נכון שהגמרא דורשת ימים קיימים, אבל הפשט הוא ברור. מרדכי רצה יומיים. אתם יודעים רק על יום 14, ואנחנו שושן יודעים על 15, ולכן כל היהודים הקרובים והרחוקים יעשו פורים יומיים. מי חושב כמו מרדכי? ועוד החודש, מי חושב כמו מרדכי? מערכת החינוך במדינת ישראל היחידים. יש חופש יומיים ומתחילים מראש חודש את החגיגות. זה ייחודי לנו, למדינת ישראל כיום. פשוט מדהים. על משלוח מנות איש לרעהו הגיב מרדכי ומתנות לאביונים. אם אנחנו קוראים בנחמיה על החג של ראש השנה, של אחד לחודש השביעי, שהוא אומר להם להפסיק לבכות ולשלוח מנות, לאכול ולשתות ולשמוח, לשלוח מנות לאין נכון לו. פירושו של דבר שאצל נחמיה על משלוח מנות זה למי שאין לו. אבל מרדכי לא הבין ככה, ואולי עוד אחרים רבים לא הבינו ככה, ולכן הוא הוסיף מתנות לאביונים. אומר, יש גם וגם. וזה באמת נקבע להלכה כך. מתחילה משלוח מנות לאין נכון לו, הוא חלק מהלכות יום טוב בכל יום טוב. החידוש בפורים הוא באמת שיש גם משלוח מנות איש לרעהו בחברות, וגם מתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות מעצמם, המכתב הראשון שהגיע ליהודים הפרזים, שלא כתוב כלום על מוקפים, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. יש פה חילופי גרות, גם זה וגם זה. עכשיו מתחיל הסבר, וזאת איגרת נוספת. כי אמן בן עמדת האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, להפיל פורו הגורל לאומם ולאבדם, מסבירים את החג לאנשים שלא יודעים את הסיפור. ובבואה לפני המלך, בבואה של מי? של הגזרה? של אסתר? הרי אסתר לא כתובה פה, זה רק מחשבתו. אמר עם הספר... ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. היי, יהודים טובים בארץ ישראל, הסיפור שלכם לא מדויק. סיפור המגילה הוא לא כזה. אמן נתלה על מחשבתו, על מה שהמלך חשב, תפס כהתגרות במלכה. מחשבתו הרעה לא הושבה בכלל. אלא נכתבו ספרים במקביל. הוא ובניו לא נתלו באותו זמן. יש ביניהם פער של הרבה חודשים, כמעט שנה. מה קורה כאן? זה לא בא ממקום הסיפור. הפסוק הזה הוא קיצור לא מדויק של אנשים מרחוק, לדעתי מארץ ישראל. הם מסבירים למה הם מסכימים לקבל את מה שכתב מרדכי. על כן קראו לימים האלף אורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם. האם הם הסכימו למה שרצה מרדכי יומיים? תשובה היא לא. תשובת ההלכה, משנה, חזל, היא לא. פשוט לא. אלה ואלה, הפרזים ככה ומוקפים ככה. ופרסים ומוקפים זה לפי ארץ ישראל. זאת אומרת, המשנה משלימה את הסיפור של חילופי האיגרות האלה. עוד איגרת, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. זה כבר גם זרעם והדורות הבאים להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. כלומר, זה כבר בשנים אחרות בכלל. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. זאת אומרת, יש פה איגרת שמסכימה לקבל את הפורים, שתי איגרות שמסכימות לקבל את הפורים מארץ ישראל. אחת מתחילה וקיבל היהודים עם הסבר לא מדויק, מקוצר ולא מדויק, והשנייה מתחילה על כן קראו אל הימים האלה פורים וקיימו וקיבלו עליהם, וזה כבר בדור הבא. ועל זה אומרים התלמודים הבבלי והירושלמי גם יחד שהיה ויכוח נוקב מאוד. אני אקרא אשמיע לכם את הירושלמי. הוא ידוע פחות מהבבלי, והוא קצת נותן את האווירה האותנטית של הוויכוח הנוקב. 85 זקנים ומהם כמה, ובהם כמה נביאים, כתבה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, כן? 85 זקנים ובהם כמה נביאים היו, שכחתי את המילה, על הדבר הזה, מה עושים עכשיו? כתיב, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, מרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר, גם ספר וגם יום טוב. לא זזו משם נושאים ונותנים בדבר. כן? לא זזו משם נושאים ונותנים בדבר. אני מסוגל לעצום עיניים ולשמוע את הצעקות. בל תוסיף, לא תוסיפו, איך הם מייזים, מה הדבר הזה? אין שם שמיים במגילה. לא זזו משם נושאים ונותנים בדבר עד שאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ומצאוה כתובה בתורה, שנויה בנביאים ומשולשת בכתובים. בעצם זאת גזירה שווה בין כתוב זאת, היום הרשם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, זה המצווה הראשונה של כתיבת ספר בתורה, המלחמת המלאק. כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. ואז כאשר יתקיים מחו אמחה, גם אז תכתבו ספר. וזה מה שנכתב פה, ונכתב בספר, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. זאת אומרת, מצאו אסמכתא מן התורה, שהשם מבטיח כי מחו אמחה, ובכל פעם שימחה, כמו שזו הייתה המצווה הראשונה לכתוב ספר, כך שוב תהיה מצווה לכתוב ספר. ומכאן שיש אסמכתא מן התורה לכתוב בספר את פרשת השואה ותקומת המדינה, כי השם הבטיח כי מחו אמחה. וכל פעם שיתקיים מחו אמחה באיזה אופן שהוא, יעמוד העיקרון הזה של כתוב זאת זיכרון בספר. ותכתוב אסתר המלכה ותביחי ומורדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת שנית. לדעתי זאת איגרת הפורים השנית משושן. קודם כתב מורדכי ועכשיו כותבת אסתר. אסתר ומורדכי, זאת אומרת בשמו. וכנראה שהוא כבר לא מסוגל לכתוב זה איגרת מאוחרת יותר. לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים אל 7 ו-20 ו-100 מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת. מתי כותבים דברי שלום ואמת? אשר, מתי כותבים דברי שלום ואמת? כשיש מחלוקת גדולה. נכון? זה ברור. לא? כשיש מחלוקת עצומה. זה מה שהגמרות הבינו.
באמת?
שבין ארץ ישראל לבין שושן הייתה התנצחות קשה מאוד. בואו להרגיע את כולם, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, אומרת הגמרא. מה? איך אנחנו נעשה חג שהוא לא חג של תורה וכולם ידעו את זה? כל חג של תורה, כל עם ישראל חוגג באותו יום. בזמניהם. כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם, זה פורים שלנו. זמנו של זה, לא פי זמנו של זה. וכך אנחנו יודעים שלא עוברים על לא תוסיפו. כי לקבוע יום אחד לכל עם ישראל זו בעיה. זה דרך להתמודד עם שאלת לא תוסיפו. ושושן הסכימה לוותר על הרעיון הראשוני של יומיים חג. עד שבא מערכת החינוך במדינת ישראל וימצא בלי לדעת כלום את מרדכי היהודי, את האב האמינה שלו. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. לפי הגמרות, גם הקטע האחרון הוא לא סיומת של סיפור המגילה, אלא הוא חלק מהאיגרת, או מאיגרת נוספת. שמה אתם אומרים שנאת מעוררת עלינו בין האומות. העמים יקראו את סיפור המגילה וזה ישפיע עליהם לחזק את האמנים שבהם לנקום. כבר כתובה אני בדתי מלך בפרס ומדי, זה מה שכתוב פה. ויסם המלך החשרש, כתיב החשרש, זה הכי קרוב למקורי חשיירשה. מס על הארץ ויהיה הים, וואלה יהיה הים, בכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי שגידלו המלך לא הם כתובים על ספר דברי הימים מלכי מדי ופרס כי מרדכי יהודי. זה קטע מספר דברי הימים מלכי מדי ופרס, כדי להרגיע את היהודים שהם יכולים לחוג את פורים בלי לחשוש, שמותר לחוג את פורים לפי החוק, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים, אחרים לא כל כך אוהבים אותו, ורצוי לרוב אחיו, לאחיו המרובים, אבל יש כאלה שלא, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. סליחה שאני קורא כל מדרשי חז"ל מה שקראתי, ההסתייגויות הרמוזות האלו, זה ציטוט מאגרות. זאת אומרת, כל סוף המגילה זה חילופי אגרות בין שושן וארץ ישראל על דבר הפורים, על הבעיות ועל הקביעה. ויתר הדברים כתובים במאמר שלי על אנשי כנסת הגדולה ועל חילופי האגרות בסוף מגילת אסתר, ומה שיש לי על המגילה במגילת ההפך נמצא הכל באתר שלי. רק מה שאמרתי לכם על האנטישמיות זה יבוא רק כפרק בספר החגים, השבת והחגים הבא, שעומד בעזרת השם יצא עד סוף השנה. ועד כאן, כל מי שיש לו שאלות מוזמן לכאן. פורים שמחים. פורים שמחים, פור שמח, פורים שמחים.
אמרת שיש בעיה שכאילו באתי לכאן לצורת הקמת מדינת ישראל.